השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. פרפורי גסיסה הם מטבעם מחזה לא נעים לצפייה, כתב יוסי ורטר בארץ. היממות החולפות ממחישות את הצורך הדחוף בהמתת חסד. את הסבל שלהם, של כולנו, חייבים להפסיק. עם רבי טכ נתכונן פה לבחירות, ומנסה לפנח את האיומים התמויים של בני גנץ. חיים ביבס, איש ליכוד ויושב ראש מרכז השלטון המקומי, ינתח איתנו את מצב התנועה. השלטון המרכזי נכשל בהתמודדות עם הקורונה, הוא יגיד כאן, אבל יסרב לנקוט בשם המפורש בנימין נתניהו. אחר כך נהיה בבריטניה. מרגרט תאצ'ר התפטרה השבוע לפני 30 שנה. כעת דמותה מככבת בסדרת הדרמה הכתר. יחד עם טל לוין ואמנואל נבון, נחזור לתאצ'ריזם ולמסורת שהשאירה אחריה. הנה התחלנו. נפתח כמובן עם הפוליטיקה, רבי טכט, שלום.
אהלן, מעניינים.
בסדר גמור, תכף נקרא קצת ציטוטים של בני גנץ.
זה התנחתה קומית, אני מבינה.
כן, ברור, זה תמיד מצחיק, אבל עוד קודם, מה הבחירות, זהו, כל המערכת לשם?
זה נראה ככה, תתחילו להגיע לכאן חיסונים, נראה לי אידיאלי בשביל ביבי נתניהו.
כן, תוך כדי הקורונה עדיין, בהנחה ששנינו לא נקבל חיסונים.
אם, אתה יודע, ההבדל בין, אני כל הזמן אומרת את זה, ההבדל בין דיכאון לבין תקופה ש... היא, כמו שאומרים היום, מאתגרת, כן? זה האור בקצה המנהרה. עכשיו, ברגע
יש
שיש
תקווה,
לך,
יש
בדיוק,
תקווה.
יש לך חיסון על המדף, ביבי כבר ישכנע אנשים פה שהוא זה שהביא את זה, או המציא את
פיתח.
זה. בדיוק, הוא המציא, הוא הביא, אז אין שום סיבה שהקהל שלו פלוס עוד כמה, לא יקנה את הנרטיב הזה, וזהו.
כן, ואז קל להרכיב קואליציה, למרות בנט, למרות הכל?
אני טוענת בעקביות, מי שמצביע לבנט חייב להבין שהוא בעצם מצביע לממשלת נתניהו הבאה, ואם כך, אז למה לא פשוט להצביע לבנימין נתניהו? אני לא רואה שום סרט.
טוב, הם לא מסתדרים ביניהם.
לא קשור, אבל באיזה סרט, באיזה קונסטלציה בנט יכול להקים ממשלה בלי הליכוד? אין חיה כזאת. הוא לא יקים ממשלה לא עם הרשימה המשותפת, ואפילו לא עם מרץ, אוקיי? אז ינתן המצב הזה. בעצם לא רואים שום צורה אחרת שהפאזל הזה יתארגן, אלא עם ממשלת ליכוד, חרדים וימינה, וגם דבר אחד שאני מציעה לא לשכוח, אני חושבת שתחום ההתמחות מספר אחת של בנימין נתניהו זה לשתות את נפתלי בנט בשבוע האחרון של הבחירות, הוא עשה את זה אינספור... לא, אינספור עושה את זה כמה פעמים בעבר, הוא יעשה את זה.
טוב, הוא גם קוסם יכול פתאום להביא משהו, כמו שגנץ, שתכף נדבר עליו, מביא את ועדת החקירה לצוללות, נתניהו טס לסעודיה, וסוגר איתם אולי הסכם.
חד משמעית, אני חושבת, ואני אומרת את זה במידה מסוימת של צער, כרגע הכוכבים מסתדרים לבנימין נתניהו בצורה מושלמת.
אחרי שכבר הספדנו אותו מלא פעמים.
אני לא, אבל כן, אין ספק שהיה איזשהו שלב בקורונה, זאת אומרת, בתוך המשבר הגדול הזה, כשיצאנו מהגל הראשון ו... נכנסנו לגל השני, הדברים נראו מאוד מאוד לא טוב, בעיקר כלכלית, והיה איזשהו זעם, נתניהו השתלט על הדבר הזה, הוא הצליח לאחוז את השור בקרמיו.
המציא את
החיסון. היה לו איזשהו שיבוש מקם, הוא התחיל לתסק בהטבות מס שלו ובסיפוח, ודברים שפשוט לא מעניינים פה אנשים, וזה התפרש ובצדק, איזשהו סוג של ניתוק די מוזר. נתניהו התעשת, חזר לדבר בשיח קורונה, והמזל איתו שהקהילה המדעית בעולם התגייסה.
ועזרה לו.
ועזרה לו, פשוט ככה. אין דרך אחרת לראות את זה, אלא אם כן, זה אור קלוש בקצה מנהרה למתנגדי נתניהו, יכול להיות באמת שפרשת הצוללות ששווה וצפה כל הזמן, כן? יכול להיות ששם התפתח משהו, ועדת הבדיקה הזאת היא שהסמכויות שלה די מוגבלות, אבל ערכה...
ונתניהו לא יגיע אליה?
אני לא יגיע או לא יגיע, אבל אם יעלו בדברים משמעותיים...
כן, את חושבת שאחרי שלושה כתבי אישום, פתאום הצוללות יעפילו משהו...
תראה, אני הסתובבתי בליכוד בימים הסוערים, שהחקירות התחילו ואז הפכו לתיקים והפכו לכתבי אישום וכן הלאה. מה ששמעתי מכל הקהל הליכודי, שעל סיגריות ושמפניה וכו' וכו'.
כן, זאת הקבועה.
כן.
אבל ביטחון המדינה זה...
מה שיתרגם בעיניהם כאיזשהו ניסיון של האליטות להתנקש במנהיג שלהם, זאת אומרת לבטל את הבחירה שלהם, אז זה יסתדר טוב. אבל אם בצוללות יעלה משהו מהותי, זה יאמרו לי, זה חברי כנסת, שרים, פעילים, שטח.
זה ביטחון המדינה.
פה הם יעזבו את נתניהו. ולכן הפרשה הזאת מעיקה מאוד על נתניהו. יכול להיות באמת שאכן יוכח בוועדה כזאת או אחרת שהמסקנה של מנדלבליט הייתה נכונה.
שהוא סגר את התיק.
כן, יש שם דברים שנראים לא טוב. אוקיי?
נראים מוזר בעיקר.
נראים מוזר, מעלים חששות וחשדות מסוימים. אם הדברים האלה יתורגמו בידי איזשהו, ולכן בני גנץ עושה את מה שהוא עושה כאקט של כמעט ייאוש, אבל זה אקט אפקטיבי, זה אקט יעיל. הוא מציק לנתניהו מכיוון שהדבר הזה עשוי לחבל או לחרסם בנתניהו גם בתוך הבית שלו. הכל כמובן בחפוף למה שיעלה שם.
טוב, עכשיו אמרנו כמה פעמים עשינו את הפריוויו לבני גנץ. קדימה. הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות אתמול. המדינה על אש קטנה כי נתניהו חושב קודם כל על המשפט. יאללה, פאודה. מה זה אומר?
וואו. אני בטוחה שנתניהו חושש מאוד. תראה, לבני גנץ כבר הרבה זמן...
תכף אני אקריא לך עוד, כן? זה לא הכל.
אוקיי, מצוין. זה טוב לחייך, מה שנקרא. יפה לבריאות. תראה, לבני גנץ כבר הרבה זמן, בעיקר סביב העניין הזה של התקציב, וכן הכיפאון במינויים, והעובדה שהממשלה הזאת רוב הזמן מחלה את זמנה ואת זמננו בכיפופי ידיים, שלא להעלות הצעות חוק אחד של השני וכו' וכו'.
ולא לזוז ולא להתקדם.
כן, וגנץ מרגיש הוא וצדק מושפל, מתוסכל, והוא כאילו מסלים את הטון ומחריף את הצעדים שלו. הקמת הוועדת בדיקה הזאת זה באמת שוט פוליטי חזק שיש לו ביד.
עוד ציטוט בהקשר הזה, בדרכות שאני קיבלתי בצבא, יש חרב ועלה של זית. אני לא מניף את החרב לפני שאני משתמש בעלה של זית.
מנופס בעלה של זית. נכון, הוא מתאר יפה את ההתנהגות שלו, אנחנו עדיין מחכים לשלב החרבות.
הנה זה מגיע, זה ציטוט שאומר ליובל קרני בידיעות אחרונות, אני מציע לך לעקוב אחריי בשבועיים הקרובים, ואל תלך לישון בלילה לפני שאתה בודק מה בני גנץ עשה.
רואה? מה וול סטריט עשתה ומה בני גנץ...
גם אם מדבר על עצמו בגוף שלישי, שזה לא מצביע טובות.
תשמע, תשמע, לא יודע, בנימין נתניהו חושב שהוא משה רבנו, אני חושבת, או דרייפוס, או כל מיני דמויות כאלה. אז כנראה בלי הדבר הזה אי אפשר להיות בחיים הציבוריים. תראה, בני גנץ, כל הסביבה שלו ומקורביו, אומרים שהוא בטוח ילך בבחירות הבאות, והוא כאן כדי להישאר, וכאן כדי להעניק את המדינה וכו'. אני לא יודעת, אני חושבת שהאיש הזה מהרגע שהוא נכנס למפה הפוליטית, רק דברים רעים קרו לו. הוא גם...
בניגוד לנתניהו הקוסם, הוא סוג של נבח כזה.
משהו כזה, וזה גם במידה רבה תלוי בהחלטות שלו. אני חשבתי בזמנו שבאמת אין ברירה אלא שהוא ייכנס לממשלה הזאת, אבל... כל הדברים שהוא עושה לאורך הדרך, ההתנהלות הפוליטית שלו, התנהלות פוליטית לא חכמה, שלא מניבה בסופו של דבר הישגים. עכשיו הוא גם בלי מצביעים, ומצד שני עוד שנייה גם אין לו מפלגה, כי הוא...
הצליח להסתכסך בתוכה?
זה לא בדיוק הצליח. הוא כאילו מקדם איזשהו קו תקיף, אבל אין לצ'קים האלה כיסוי. זאת אומרת, הוא מאיים ואף פעם לא מממש את האיום שלו, מה ששוחק מאוד את כוח ההרתעה שלו ואת כוח המיקוח שלו במסע ומתן. בעיקר כשאתה בא מול נתניהו, שבאמת זה כמה דרגות מעל כולם בהרמומיות, יש שיגידו נוכלות ובכוחניות שלו, כן? אז זה נראה קצת לא כוחות ונראה קצת נלעג. בעניין התקציב, אתה יודע, אנחנו כולנו מחכים, היו כבר איזה כמה אולטימטומים, היה באוגוסט, היה אחר כך אוקטובר, היה...
עכשיו אנחנו לא ישנים בלילה.
אנחנו לא ישנים בלילה, אז נדע מה לבדוק לפני השינה, הנה אתגר.
בדיוק בשלב הזה בשיחה נצרף את חיים ביבס, ראש העיר מודיעין רעות ויושב ראש מרכז השלטון המקומי, שלום.
מודיעין מכבים רעות, שלום וברכה.
שכחתי את המכבים, זה חשוב. אז מה מעסיק אותך כרגע, חזרה ללימודים בעיקר?
מעסיק אותנו ביום יום כל ההתנהלות סביב הרצון לייצר שגרת קורונה, ועכשיו כמובן הדבר המרכזי והחשוב ביותר זה בעצם החזרת מערכת החינוך. לא רק כיתות ה'-ו' שחוזרים מחר, אלא להחזיר את כלל הילדים. אני חושב שהגיע הזמן לקחת אחריות, הגיע הזמן להפסיק לפחד, הגיע הזמן להפסיק להיות מנותקים ולחשוב שהילדים האלה מכיתות זין עד י"ב יכולים להמשיך להישאר בבית, כאשר בבית הם דרך אגב כבר למדו את השיטה, הם כולם כמעט ביחד. הם עושים מה שנקרא קפסולה מאוחדת, לומדים בבית אחד, מזמינים אוכל ביחד כולם, יושבים, ככה זה נראה, והמקום היחיד שאנחנו יכולים לשמור על הילדים באמת, זה בבית הספר, בתנועות הנוער, להקפיד עליהם, לשמור עליהם, בבית אף אחד לא שומר עליהם.
אמרת מנותקים, אמרת פחדנים, למי כיוונת?
אני אומר מנותקים, אני אומר את זה בכל מקום, אני חושב שהשלטון המרכזי הוא מנותק.
ראש הממשלה, שר החינוך, שר הבריאות.
כל הממשלה היא מנותקת ממה שקורה באמת בשטח. וכן, במשרד הבריאות יש פחדנות או חרדתיות מהרצון של ללכת עד הקצה. זאת אומרת, אם זה היה תלוי בהם, כולנו נהיה סגורים בבתים עד שיהיה פה חיסון, וחיסון ברור לך שלא יהיה לכלל תושבי מדינת ישראל לפני יוני-יולי במקרה הטוב. אז לכן, השיטה הזאת לא תעבוד.
חיים, אבל אתה יודע שבסופו של דבר, מי שנותן את המילה האחרונה זה ראש הממשלה. הוא בסופו של דבר, אתה יודע, לטוב ולרע, הפנים והמנהל הראשי של המשבר הזה. מה אתה אומר על התפקוד שלו?
אני חושב שקודם כל אמרתי, בגל הראשון היה תפקוד מצוין. בגל השני התחיל לא טוב בכלל. ואחרי ביקורת, שדרך אגב אני לא חוסך אותה, לא מהממשלה ולא מראש הממשלה כשצריך, ודרך אגב גם הפוך, כאשר עושים דברים טובים, אני גם אומר, אבל בנושא הזה של מערכת החינוך, ההתנהלות היא לא נכונה, היא לא טובה, אני מבקר את הממשלה, מבקר את כולם, ואני אומר את זה בצורה ברורה, רבותיי, אי אפשר לנהל את המערכה רק בריאותית עד הקצה.
מה ראש הממשלה עשה לא טוב?
אני חושב שההחלטה לדחות את החזרת הילדים, לא לתת להם ללמוד בקפסולות, ולנהל את זה דיפרנציאלית. עיר שהיא ירוקה, אין שום סיבה בעולם.
כל מודל 80, הרמזור של גנזו.
80% מהתחלואה במדינת ישראל, ב-20% מהערים.
אבל אומרים שאתה מייצג את הרשויות היותר עשירות, אתם יכולים לממן את המורים, והבתי ספר היותר עניים ביישובים היותר בעייתיים, שאתם לא יכולים לממן את זה.
מי שאומר את זה הוא באמת מנותק. למה?
שר החינוך אמר את זה.
מי שאומר את זה הוא מנותק לחלוטין. למה? כי בסוף, ברשויות המוחלשות, בסדר, בתי הספר שלהם בלאו הכי, בכמות ילדים מאוד מאוד קטנה. אז היכולת שלהם לנהל את זה, אחרת מאיתנו מאוד גבוהה. זה דבר אחד. דבר שני, שמו קרוב 3.5 או 4 מיליארד שקל למורים נוספים. המורים הם לא הולכים, זה הפוך. אנחנו מקבלים את זה דיפרנציאלית. עכשיו אני אלמד משהו גם את מי שאמר את זה. בסדר, אני נולדתי בבית שאן, ואני היום מנהל את העיר מודיעין. ילד בעיר מודיעין קבל 18,000 שקלים תקציב שנתי מהמדינה, משרד החינוך. ילד בבית שאן שגדלתי מקבל 30,000 שקלים, וזה בסדר גמור, כך צריך להיות. צריך לתת להם יותר. אבל גם צריך לשחרר אותנו. כי בסוף על זה אני נלחם, אוטונומיה בחינוך. אני היום משקיע סדר גודל של למעלה מ-100 מיליון שקל מכספי התושבים במערכת החינוך שלי. אין שום סיבה בעולם שפקיד שיושב במשרד החינוך ינהל את התקציב הזה. אני לא אתן לאף אחד. אני מנהל את זה, אני יודע לעשות חינוך יותר טוב מכל אחד אחר מהם, וצריך ללכת למודל. יש 60-70 רשויות במדינת ישראל, תשחררו אותם. אנחנו כבר נמצאים על זה דרך אגב. כשיגיע התקציב זה בפנים. אוטונומיה בחינוך.
אבל למה לא נותנים אומר. לך?
כרגע זה נמצא בתוך תקציב המדינה.
דיברת על הדיפרנציאליות, על מודל על הרמזור. היה פה פרויקטור, מינו אותו ברוב טקס והדר. היה לו איזשהו מודל. הממשלה פשוט לא נתנה לו לעבוד.
נכון.
פשוט דרסו את האיש הזה.
תראי, מודל הרמזור, מה שהם עשו, זה לא סוד. את יודעת, משרד הבריאות לא רוצה שאף אחד ינהל את האירוע. הוא רוצה שרק הוא ינהל את האירוע, עד הקצה, תחת המגבלות, איך אני אומר ככה, באירוניה לפעמים, זה היה תלוי בהם, אני סובב עם שקית ניילון על הראש ושני חורים. בסוף צריך לנהל את הסיכונים, צריך לשים את הדברים בצורה מאוד ברורה, וצריך לתת למודל הרמזור להיכנס. היום מתחילים לדבר עליו.
אבל זה לא רק משרד הבריאות, אתה יודע, היה פה איזושהי מדיניות מסוימת כלפי החרדים, איזשהו פחד מסוים. אתה דיברת בעצמך על זה שהתחלואה מרוכזת במספר מצומצם של היישובים.
בדיוק בגלל זה תפעיל את הרמזור.
זה לא רק חשש, אנחנו אומרים, זה לא רק כאילו חרדה של משרד הבריאות שבאמת מבחינתם שכולנו נשב בבית, אלא יש פה גם החלטות שהן בראש ובראשונה פוליטיות.
קודם כל זה נכון לחלוטין, כי ב-20% שיש תחלואה, הילדים לומדים מלא. הילדים מגיעים, אם זה מגזר חרדי, מגזר ערבי, מגיעים באופן מלא. אף אחד לא באמת יכול לפקח עליהם, אף אחד לא יכול לחיים. בבוקר שמעתי שעכשיו קוראים גם לבנות לחזור חזרה למערכת. אז בואו, אי אפשר שאנחנו בערים ירוקות, ערים שעבדנו קשה כדי שיהיו ירוקות, לא נביא את הילדים לבית הספר, לא נלמד אותם תחת הנחיות משרד הבריאות, בקפסולות, עם קומצר, ולהחזיר אותם לשגרת לימודים תחת מה שנקרא הבנה, שאנחנו תחת הקורונה לפחות עוד 8-10 חודשים קדימה, ולהחזיר אותם ולא לאבד דור שלם. כאשר הציבור מסתכל, הציבור לא טיפש, הוא רואה שמקומות אחרים עושים מה שהם רוצים, ובמקומות שבהם מקשיבים, אלה שבסוף תורמים, שרתים ועושים, בסוף גם משלמים את המחיר. ולכן בנושא הזה אני חושב שיש פה כישלון מערכתי שלם, צריך לתקן אותו עכשיו. יש רק שני אופרטורים במדינת ישראל שיכולים לנהל כזה אירוע. מאז ומתמיד, דרך אגב. כשנופלים טילים מעזה או מלבנון על ערי מדינת ישראל, רק השלטון המקומי ופיקוד העורף הצבא יודעים לנהל את האירוע הזה. אנחנו עושים את זה במשך עשרות שנים. גם בנושא הזה, מהדיון הראשון שהיה בפברואר במלל, שאמרתי את זה, גם בדיון השני אמרתי, רבותיי, תעבירו את ניהול האירוע לשלטון המקומי.
אז כשאתה אומר לו את זה, מה עונה לך?
אז עכשיו, לאט לאט, בואו, זה תהליך. הרי גם משרד הבריאות שרצינו נתונים בתחילת הדרך של מאומתים, כדי לייצר מה שנקרא קטיעת שרשרת, בידוד של אנשים, גם זה לא נתנו לנו, שלא תיתה. לקח לנו קרוב לחודשיים לקבל רק באפריל, בחצי השני של אפריל התחלנו לקבל נתונים, אחרי שהשתוללנו על משרד הבריאות, שליצמן הבין, שר הבריאות אז הבין שלא יעזור לו כלום, אנחנו עוד רגע מתפוצצים על זה, אז הוא זרק את התיק על משרד המשפטים, לקח להם עוד שבועיים שלושה להכשיר מה שנקרא את ההכנה המשפטית, ואז הבירו, מאז אנחנו בחמלים שלמים, שעוקבים אחרי מאומתים, מייצרים תחקירים, עושים את כל התהליך, מבודדים אנשים, לכן גם היכולת שלנו לשלוט היום, גם בדשבורדים שבנינו, גם פיקוד עורף, גם כולם ביחד, לכן אין אופרטור יותר טוב משלטון מקומי, פיקוד עורף לנהל כזה אירוע. התקלה הגדולה שלהם, הם באו להכניס את הרמזור בדיוק בשבוע שכבר 95% מערי מדינת ישראל כבר היו אדומות. להכניס רמזור
לפני הסגר
השני. לניהול שגרת קורונה, שכל הערים במדינת ישראל אדומות, זה בדיחה עלובה של מי שלא רק לא רוצה, אלא רוצה להמשיך לנהל את האירוע לבד. אי אפשר לנהל את האירוע הזה לבד, מכיוון שאין תושב במודיעין שצריך להמתין לאחרון הערים האדומות במדינת ישראל שיחלימו.
אבל לא פעם, זה חברי המפלגה שלך, למה הם לא אמרת פחדנים מנותקים?
יושבים בממשלה הזאת לא מעט אנשים, חלקם חברי מפלגתי, חלקם חברי כחול לבן, חברי סיעות חרדיות או כל דבר אחר, ובסופו של דבר, עם כל הכבוד, ההחלטה היא מערכתית.
לא, אבל ראש הממשלה פעם האחרונה שבדקתי הוא מהליכוד.
יש לך, ובסדר גמור, עדיין.
גם שר האוצר, גם שר החינוך.
עדיין, עדיין. איפה שצריך לבקר, אני מבקר.
אילו תגובות אתה מקבל מהשטח הליכודי כשאתה יוצא מול נתניהו? אמנם בצורה מאוד מינורית וזהירה, אבל עדיין.
אני אף פעם, מעולם, זו תפיסת עולמי. אני לא מדבר לגופו של אדם. רק
בסדר,
לגופו
אבל
של
אתה
עניין.
יודע, כשאנחנו מדברים פה מי מנהל את הקורונה, זה אדם?
זה לא רלוונטי, אני מדבר לגופו של עניין. בסוף, עם כל הכבוד, אנשים צריכים להבין, אתה צריך לבקר את התהליכים, וזה בסדר גמור. כאשר עושים דברים לא טובים, עושים דברים טובים, גם לומר אותם. עכשיו תראו, אני עובד בצורה אדוקה, גם עם ראש הממשלה, גם עם ממשלה, גם עם שר האוצר, גם עם שר החינוך, גם עם שרים אחרים, שר הביטחון, שר החוץ, כל דבר כזה ואחר שאנחנו עושים, סביב שלטון מקומי.
שר הבריאות לא מנית
שר הבריאות גם.
בטעות או בכוונה?
לא, 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 שר הבריאות אני עובד איתו, אנחנו בידידות הרבה מאוד שנים, וגם לא אני אומר את זה בצורה ברורה. גם לא, וגם למנכ״ל המשרד.
היו תגובות כאלה, איך אתה מאתגר את ביבי, לא, איך אתה מאתגר את ביבי, או איך אתה תוקף אותו, למה אתה לא תומך על מלא?
רוב התגובות שאני מקבל, של אנשים שאומרים ישר כוח גדול, שאתה אומר את האמת ואתה לא מסתתר. ולא צריך להסתתר. זה לא יהפוך אותי דרך אגב, לזה שמחר הבוקר אני אתמור במישהו אחר.
כן.
גדלתי בליכוד, נולדתי בליכוד, גדלתי בליכוד, אני אשאר.
בוא נדבר בדיוק על הנקודה הזאת.
אני מאמין שאם אתה באמת רוצה לשנות משהו, אתה יכול לשנות אותו רק בבית הפוליטי שלך, ואם אתה רוצה לצאת החוצה, בטח ובטח לא במפלגת מדף. כל המפלגות מדף החזיקו מעמד קדנציה אחת.
אז זה רק כותרת שנתת לנו, יוסי ורטר פרסם בארץ, שלפחות היה ניסיון של נתניהו לשכנע אותך לרוץ באיזה מפלגה, סוג של כחלונים חדשים. התגובה שנתת לו, אין כרגע בחירות וגם לא יהיו, לכן הסוגיה אינה רלוונטית. אז עכשיו הבחירות רלוונטיות ואתה רץ רק בליכוד?
א', אני מציע לכולם, גם באוגוסט, פרשנים הבכירים הפוליטיים במדינת ישראל אמרו לי שאתה לא מבין כלום, יהיה בחירות. וכשאמרתי להם לא יהיה בחירות, אז לא יהיו בחירות. גם עכשיו בוא נמתין ל-23 בדצמבר.
כן, לא יהיו בחירות?
לא יודע להגיד לך, אבל אני יכול לומר לך שיש ניסיונות רבים מאחורי הכלים שזה נכון דרך אגב. הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה היום בחירות. מדינת ישראל צריכה תקציב, צריך לנהל פה את המשבר.
מה אתה אומר באמת על פרשת התקציב? מה שקורה?
הוא אומר בצורה ברורה, צריך להעביר תקציב מיידית. תקציב...
אמרת, אפילו במחיר של ביצוע הרוטציה עם בני גנץ.
צריך להעביר תקציב בכל מחיר. מדינת ישראל צריך להבין, רשויות מקומיות, אנחנו מעבירים 100% מהתקציב, ואנחנו משלמים 100% מהתקציב, כי אין ברירה. כשאני לוקח מורה, אני לא אומר לו באמצע הדרך לך הביתה, כי המדינה לא שילמה לי, אני מחזיק אותו עד הקצה. בסוף המדינה היום עובדת, המדינה עובדת אחד, תקציב 2019 האחרון שהיה מאושר, אחד חלקי 12, כפול שרק 70% מזה אנחנו מקבלים. זאת אומרת, אין לך תקציב פעולות, אין להם כמעט שום דבר אחר, הדבר היחיד שיש קופסאות קורונה כדי לסייע למה? לסייע לאותם אנשים, בעיקר, ברשויות מוחלשות, ששם אין כמעט...
מי אחראי למצב הזה, למצב הבלתי נסבל הזה בעיניך?
בואו, בסוף צריך לזכור גם דבר אחד, למען ההגינות, יש פה קורונה שהיא קיימת בכל העולם.
לא, אבל אנחנו מדברים על תקציב. כל העולם,
תקציב עבר בכל מדינות המערב, לא מכיר אף מדינה שלא עבר.
הדבר היחיד שהוא בעייתי, וצריך, אמרתי, צריך להעביר אותו מיידית, זה נושא של תקציב המדינה. שמספרים, נעביר את 2020 עכשיו, מה זה 2020? נגמר. 2020...
זה לא אומרים, זה בן אדם אחד, חיים.
זה לא רק בן אדם אחד, דרך אגב.
יש פה בן אדם אחד.
זה לא בן אדם אחד.
לפי ההסכם הקואליציוני, מי שלא מעביר תקציב 90 יום מהשבעת הממשלה, הוא זה שהשם.
הוא לא יושב לבד. הוא יושב עם עוד מפלגות.
אבל עוד מפלגות רוצות את התקציב.
אם המפלגות, רוצות לעזוב, שיעזבו אתמול.
לא, אבל הן רוצות את התקציב. אבל לא,
אי אפשר לשבת. תראו, אני למדתי...
כלומר, אתה קורא לבני גנץ לקום להיות גבר, לקום ולצאת?
אני קורא לכל מי שאכפת לו מתושבי מדינת ישראל, מתושבי ערים מדינת ישראל, לבוא ולהעביר תקציב, או לחילופין להגיד, רבותיי, עד כאן, לפרק את הכל ולכת לבחירות. אם אתם לא מסוגלים להסתדר, אתם לא מסוגלים להעביר, זה אומר שאי אפשר להמשיך הלאה. להחזיק משהו שבסוף הוא לא שלם, זה חוץ מנזק לא עושה שום דבר. צריך לקחת את המערכת ולקבל החלטה היום, לא ב-23 בדצמבר.
אני יכולה להבין בין השורות שאתה לא אוהב את ההתנהגות של נתניהו סביב הסיפור הזה.
אני יכול לומר לך שיש דבר אחד, אותי מעניין, בראש ובראשונה, אני אומר את זה בכל מקום. אני נבחרתי קודם כל על ידי תושבי מודיעין, מכבים רות. הם הראשונים שהם מבחינתי. אחר כך שלטון מקומי ורק אחר כך המפלגה, ולא הפוך. המדינה, בסוף, התקציב שלה הוא מעל הכל. בסוף צריך להבין שאם רוצים לנהל את המערכת, אי אפשר לנהל את זה כמו שזה מתנהל עכשיו. זה מתנהל בצורה לא נכונה.
אבל אולי לא רוצים לנהל את המערכת.
לא יכול להיות, ולכן, אם לא רוצים, אתה יודע, בסוף אין פה צעד אחד. אם יש פה צעד אחד, זה לא רלוונטי מה אתה אומר. הוא לצורך העניין מנהל את המערכת. אבל אם יש פה כמה צדדים שיקבלו החלטה, אי אפשר לבוא לחשוב שמצד אחד רוצים לשבת בממשלה, מצד שני כועסים על זה שלא מעבירים, ומצד שלישי בטוחים שהכל היה נשאר.
לא היית גנץ, היית כאן והולך פשוט. אתה אומר, זה ברמה של אחריות לאומית.
לא הייתי גנץ מלכתחילה, ההסכם היה כזה שהיה מבטיח את כל מה שאני רוצה, אבל בואו אני אגיד גם על זה משהו. איזה היגיון, בסדר? יש שבצד אחד יש מפלגה עם 36 מנדטים, מצד שני, יש מפלגה עם 15 מנדטים שמתוכם יש פחות 3-4 מתנדנדים לקבל רוטציה לראשות ממשלה. אין בזה שום היגיון.
טוב, ההסכם הזה כבר נחתם, ידעו את זה מלכתחילה.
מלכתחילה, ההסכם הזה נועד לכישלון. הוא נועד לכישלון כי בסוף בקצה, גם אם לצורך העניין יעבירו תקציב ובנובמבר נתניהו יממש את הרוטציה. זו רוטציה שתחזיק במקרה הטוב 4 חודשים מעמד. למה? כי הראשונים יהיו להפיל אותה, אלה שיושבים בליכוד שרואים את עצמם פוטנציאלית להיות המובילים הבאים של תנועת הליכוד, הם הראשונים שיפילו אותה.
גם אתה רואה את עצמך כפוטנציאל להבין לך?
קודם כל, אני חושב שביום שאחרי נתניהו, ללא ספק, תהיה פה מנהיגות בתוך הליכוד שתיכנס פנימה, וכן, אין הבדל גדול בניסיון.
מתי אתה מעריך שזה יקרה?
אני מעריך שזה יכול לקרות בעוד 2-3, במקרה הטוב, כן, אבל זה יכול לקרות רק לקראת הקדנציה הבאה. כרגע אין שום סיכוי בעולם. כל מי שהתמודדת מול נתניהו בתוך הליכוד, במבנה שלו הנוכחי, נתניהו ינצח.
ובמבנה הנוכחי, אתה מכיר את הליכוד, גדלת בליכוד, אתה מחובר חזק, משפחה. מה אתה חושב על הליכוד בימי נתניהו? השתנו שם דברים. גם אני מכירה קצת את הליכוד. זו לא אותו ליכוד. זאת אומרת, תמיד, תמיד, תמיד לכל מנהיג בליכוד הייתה אופוזיציה. דוד לוי, מי יודענו, החישוקאים, לא חסר עוד דוגמאות לאורך ההיסטוריה. דבר כזה, אני באופן אישי לא זוכרת, תקן אותי אם אני טועה.
קודם כל כן, הליכוד תמיד הייתה מפלגה שבה היה מנהיג, לצד המנהיג היו מחנות או קבוצות של אנשים עם אידיאולוגיה חברתית.
מפלגה הכי דמוקרטית בישראל.
נכון, נכון, דרך אגב גם היום היא הכי דמוקרטית. עדיין,
עדיין, כן.
עדיין, עדיין. בסוף צריך להבין שיש...
שאיפה אתה רואה את זה?
איפה אתה רואה את זה?
דקה, בואו. יש לך 120-130 אלף מתפקדים שבאים להצביע. בתוך ה-130 אלף, אני יכול לומר לכם שאוטומטית יש 20% שלא משנה מה, תתמודדי את מול נתניהו, גם את תקבלי את ה-20%.
רבית, מצאנו לך קריירה שנייה.
עכשיו, בסוף נתניהו עומד סביב ה-65%, כשאת הולכת למערכת בחירות, תמיד זה גדל סביב ה-70 פלוס, ויש לך את ה-10% הנוספים. אבל בסוף גם צריך לזכור, יש פה 120, היום דעתי זה כבר יותר, זה מתקרב ל-140 אלף חברים שבוחרים, עם כל הכבוד לנתניהו, הוא לא יכול להביא את כל ה-140 אלף ולהחליט האם מצביעים לך או לא, אני מכיר את זה באופן אישי, יודע איך זה עובד, יש לך בערך משהו כמו 20-30 אלף
קולות
מאורגנים, וכל השאר זה קולות חופשיים. עכשיו היתרון שמי שיודע להביא את הקולות החופשיים ולהגדיל את אחוז ההצבעה, בעצם מביא לכך שאלה, שהם מה שנקרא הטובים, האיכותיים, אלה שבסוף נתפסים עולים למעלה. בשנים האחרונות, אני יכול לומר, גם בבחירות האחרונות, כמות הקולות החופשיים הגדולה שהגיעה, הביאה ללא ספק לקדמת הרשימה. אנשים טובים ואיכותיים.
הפחד שקיים, כן, או הבטלות בפני העוצמה של הדבר הזה, של נתניהו והטבעת שמקיפה אותו, היא כל כך גדולה שאף אחד לא מתמודד מולו. מה דמוקרטי בזה?
קודם כל, זה התמודדו מולו. גדעון התמודד, בא התמודד. בכל מערכות הבחירות שבליכוד התמודדו מולו. אם זה היה פייגלין בתחילת הדרך, אחר כך אם זה דני דנון, ואם זה אחרים שהם
התמודדו. טוב, לא כוחות.
מה לעשות? אלה אנשים שיושב בתוך הליכוד. זה לא, עכשיו בואו נעשה גם סדר. לא ראיתי שבא מישהו מבחוץ וקורא תיגר על נתניהו. לא ראיתי כזה דבר. אתה צריך לדעת שאתה הולך לבחירות, שיש לך את רוב הקואליציה, לכן את מחזיר אותך להתחלה, למה אני חושב שלא בהכרח ב-100% יהיו בחירות, כי מעולם נתניהו לא הלך לבחירות שאין לו ביד לפחות 60 מנדטים. והיום אתה עומד סביב ה-45-46, זה קצת פחות, כי זה 28 ועוד 16 של החרדים, אבל אני אומר...
את בנט אתה לא סופר פה?
אני אומר שהליכוד יעלה, בנט בעצמו אומר שהוא מכריז על עצמו כמועמד לראשות הממשלה. ומכיוון שכך, אז אם הוא מכריז על עצמו, אתה יודע, בסוף התוצאה תקבע. אבל כשיש לך 74 מנדטים בתוך המשחק שאפשר לשרק איתם, הכל יכול להיות, צריך לקחת את זה בחשבון. זה לא for granted שאתה מגיע למקום שיש לך אוטומטית ה-60. מעולם נתניהו לא הלך למערכת בחירות שאין לו 60 ביד.
פרשנות שלך על גוש השמאל או הגוש של אנטי נתניהו, יש דרך לתקומה שם או שזה גמור?
תראה, לדעתי, בכלל, כל הציבור זז ימינה באופן משמעותי. 60-65% מהציבור
נמצא שם. טוב, גם גנץ לא מרץ.
יפה. עכשיו, ככל שהם יישארו במרכז, היכולת לשחק יותר גבוהה. ככל שאתה תיקח יותר שמאלה, יהיה לך יותר קשה. הליכוד זה מפלגה אידיאולוגית, שהתפיסה שלה היא רובה מרכז ימין. עכשיו זה חלק מהאידיאולוגיה, מה לעשות? ארץ ישראל השלמה, זה לא משהו שאנחנו מוותרים עליו בקלות. צריך לעשות
הפרדה בין הדברים. אבל הסיפוח ויתרתם די בקלות.
בדיוק, ראש הממשלה שלך לא רוצה סיפוח.
טעות, קודם כל, אני חושב.
כן? פתאום משכת פה ימין החזק.
טעות, כי עם כל הכבוד, לא יכול להיות שבן אדם שאנחנו שלחנו אותו לגור באריאל ומעלה אדומים וכדומה, עדיין נמצא תחת מנהל אזרחי, עדיין תחת שלטון צבאי, ואין לו את אותם דברים שלי יש. לי יש את היכולת להקים ועדה, לבנות בעיר שלי, לפתח ולעשות מה שאני רוצה. שם עדיין אתה חי בתפיסת עולם שצריך לקבל את הרשות.
טוב, הסיפוח, ושם צריך אישום מהאמריקאים שנתניהו לא מקבל.
הסיפוח של מה שקיים, לא ספק, זה צריך להיות אתמול כבר. אני חושב שהנושא של הסיפוח צריך לקבל ביטוי מלא. אין שום סיבה לשים אותו בצד.
אני אמרתי את זה לפני... אבל ההסכם המהירויות באמת לא יותר חשוב מהסיפוח, לדעתך?
אני אמרתי את זה לפני עשור בסטייט דיפרטמנט, משלחת של ראשי רשויות וחברי כנסת. אמרתי את זה אז. שלום, תמורת שטחים לא יהיה. כי בסוף ראיתם מה קרה. אפילו על האחוז אחד שברק לא נתן ליאסר ערפאת פירקו והלכו לאינתיפאדה הגדולה עם הרבה מאוד הרוגים. לכן הדבר היחיד שיכול לייצר פה ב-30-40 שנה הקרובות, לקחת את כל האזורים של 67, אזור הרצועה, לייצר אזורי תעשייה גדולים משמעותיים, להתחיל מה שנקרא להכניס הפוך את המשוואה של שלום כלכלי, של לייצר תעסוקה, לייצר את כל מה צריך. בן אדם שיש לו פרנסה, יש לו מה להפסיד. בן אדם שאין לו פרנסה, אין לו מה להפסיד. ואת זה אנחנו צריכים לשנות.
עדיין 2021 אנחנו מוצאים אותך בפוליטיקה הארצית?
לא יודע.
אם יש בחירות?
לא יודע.
אמרתי שאתה רוץ.
אין עניין, תראי. בוא, אמרתי, אני ארוץ ביום אחרי של נתניהו.
אז עוד שנתיים שלוש, אז בינתיים לא.
כדי להתמודד, רק אם אני יודע שאני יגיע למקום משמעותי ולתפקיד משמעותי, כן. אם יהיה התכנות, כן. אם לא, אני עדיין צעיר.
לפי מה תחליט?
אני בן 50. יש לי עוד, הרי בעוד שנתיים, שלוש, עוד פעם יהיו בחירות. לכן אני מציע להמתין בסבלנות, אם וכאשר אנחנו נעדכן אתכם.
חיים ביבס, רבי טך, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומת קצרה, ואחר כך נהיה בבריטניה עם מרגרט תאצ'ר וגם עם הסדרה הקטר. כבר חוזרים.
בואו נדבר על ה-UX300T, הקרוסובר החשמלי החדש של לקסוס. זהו רכב הפנאי היוקרתי הראשון בסגמנט עם מנוע חשמלי חזק. תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש ב-7.5 שניות ועם 0 זיהום אוויר. לרכב דווח נסיעה של מעל ל-300 קילומטר בין טעינה לטעינה, ובהנחה שהנסיעה היומית הממוצעת היא 40 קילומטר ומטה, ניתן לנוע במהלך השבוע באופן שוטף עם טעינה מלאה אחת בלבד. הקרוסובר החשמלי של לקסוס מצויד במערכות בטיחות מתקדמות, המאפשרות בלימה עצמאית בעת חירום, תיקון סטייה מנתיב ו8 קריות אוויר. כל אלו זיכו אותו בדירוג המרבי במבחני הריסוק האירופאים המחמירים. רשימת ההבזור של ה-UX300E כוללת סביבת נהג ממוקדת ועוטפת, גימור איכותי במיוחד, אפשרות למושבי אור עם כיוונון חשמלי ומסך מולטימדיה מתקדם בגודל 7 אינץ'. ואם זה לא מספיק, יש גם מערכת מתקדמת לשליטה מרחוק דרך הסמארטפון. השתכנעת? Lexus UX300e חדש, 100% חשמלי, 100% Lexus. עכשיו, באולמות התצוגה.
עכשיו נחזור ל-28 בנובמבר 1990, השבוע לפני 30 שנה, מרגרט תאצ'ר מתפטרת מתפקידה כראש ממשלת בריטניה.
Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. It's been a tremendous privilege to serve this country as Prime Minister. Wonderfully happy years, and I'm immensely grateful to the staff who've supported me so well. And may I also say a word of thanks to all the people who sent so many letters still arriving, and to all the flowers. Now it's time for a new chapter to open, and I wish John Major all the luck in the world. He'll be splendidly served, and he has the makings of a great Prime Minister, which I'm sure he'll be in very short time. Thank you very much. Goodbye.
בדקות הקרובות נדבר על תאצ'ר, על תפקידה, וגם על הסדרה הקטר שבה היא מככבת, דמותה מככבת כמובן. איתנו שניים, דוקטור אמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הבינתחומי הרצליה, וטל לוין, אשת תוכן ומבקרת המחול של הארץ. שלום לשניכם.
שלום רב.
שלום.
שמענו את תאצ'ר עוזבת את התפקיד שלה, אבל בואו נתחיל בהתחלה. באופן די מפתיע, אחרי שסללה והייתה דמות קצת אפורה במפלגה, היא סוללת את הדרכה ומתמנה לראש האופוזיציה, אחר כך לראש הממשלה, כשהבריטים לא ממש מכירים אותה, נכון?
נכון, זאת אומרת, היא הייתה כבר בפרלמנט כמה שנים, כיהנה גם כשרת החינוך. היא בלטה במפלגה השמרנית על ידי כך שהיו לה עמדות מאוד ברורות, מאוד קשוחות אפילו.
מאוד שמרניות, כמו שאתה נדבר.
כן, אבל גם עמדה מאחורי העמדות האלו, במקום כל הזמן לנסות להתפשר, ולאור המצב של המפלגה השמרנית בסקרים, וגם לאור המצב הכלכלי בבריטניה, אז המפלגה השמרנית הלכה לאימור, דרך אגב, למרות שמה, המפלגה השמרנית, יש לה היסטוריה ארוכה ללכת על אוטסיידרים, בין אם זה ראש הממשלה היהודי הראשון במאה ה-19, בנג'מין דיזראלי, בין אם זה מרגרט תאצ'ר, האישה הראשונה, ובין אם זה היום, בוריס ג'ונסון.
לוקחים איזה דמות ססגונית ומוזרה ושמים אותה שם.
וזה הצליח להם כמה פעמים.
בואו נצטט עכשיו מהסדרה הקטר, העונה הרביעית של הקטר שיצא לאחרונה בנטפליקס. שם יש המלכה, הנסיך פיליפ, מדברים על תאצ'ר. למה צריך עוד אישה בתפקיד כל כך משמעותי?
It's a lovely day.
It's looking like a comfortable victory for the Conservative Party. And the prospect of our first ever woman prime minister. So what do we know about Margaret Thatcher?
That's the last thing this country needs.
What?
Two women running the shop.
As the next prime minister.
Perhaps that's precisely what this country needs. I rather like what I've seen of her so far.
What? The shopkeeper's daughter?
An alderman shopkeeper's daughter who worked hard and gained a scholarship to Oxford.
Yes, to study chemistry.
Yes, but later changed direction and qualified as a barrister while raising twin children. You try doing that.
What about her character? It says here, as a young woman, she applied for a job as a food research chemist and was rejected after the personnel department assessed her as being headstrong, obstinate, and dangerously self-opinionated.
Really? Who else around here does that sound like?
טל, באמת, תאצ'ר, הנשיות שלה חוזרת מאוד מאוד בצורה ברורה בסדרה, שגם היא מתייחסת לזה, וגם המלכה מדברת הרבה על הנושא הזה.
נכון, זה מונח שם בסדרה על השולחן ממש מהרגע הראשון. באמת, אליזבת ופיליפ מדברים על האם נכון שיהיו שתי נשים עכשיו שיניגו את המדינה.
זה עוד לפני שדיינה מגיעה?
כן, זה עוד לפני שיש להם את הצרה הזאת בבית המלוכה, ובאמת אליזבת אומרת, אני חושבת שזה אולי מה שהמדינה הזאת הכי צריכה, אבל האמת שמאוד קשה לה עם תאצ'ר כבר מהרגע הראשון, כי תאצ'ר, למרות שהיא אישה, העמדה שלה היא מאוד מאוד שמרנית, אגב, כלפי נשים, היא לא ממנה אף אישה לפרלמנט שלה, והיא מציגה עמדות מאוד קשוחות, והתנהגות שיש אפילו שיחנו אותה גברית, ואליזבת לא עד הסוף מצליחה לתקשר איתה, ואנחנו יודעים ששנים אחר כך, לקראת סוף הכהונה של תאצ'ר, זה גם מגיע לפיצוץ בעיתונות, ובעצם תאצ'ר היא ראש הממשלה הראשונה שבית המלוכה, באיזשהו אופן, תחת מסרים עקיפים, מביע דעה פוליטית עליה ועל המהלכים שלה.
לא כל כך רוצים שהיא גם תבוא, ושהיא לא מספיק אמפתית.
כן, היא לא אמפתית, והיא לא שמה לב למה שקורה במדינה, ושזאת אגב טענה מאוד משונה, כשזה מגיע מבית המלוכה, שהוא בעצמו גם איזה מין מוסד מאוד מנותק בסך הכל מהעם, ובקטר מדגישים מאוד את הניתוק הזה. בוא נגיד שאגב שמרנות, אני חושבת שלאליזבת הייתה ציפייה שהעובדה שתאצ'ר היא אישה, שהיא תביא את האיכויות נשיות לתוך התפקיד, המילה חמלה חוזרת הרבה בקטר, ותאצ'ר ממש לא בעניין של חמלה.
בוא נדבר קצת על אידיאולוגיה. אז האידיאולוגיה בצד הבריטי של הגלובוס היא קצת דומה גם לאידיאולוגיה בצד האמריקאי. בערך באותו זמן כיהנו גם תאצ'ר וגם רייגן. רייגן זכו עכשיו בתור אחד הנשיאים האמריקאים הכי אהובים, ותאצ'ר לא ממש, היא דמות איקונית, אבל המדיניות שלה הייתה שנויה במחלוקת.
תאצ'ר לא רצתה להיות אהובה. היא רצתה לעבוד, להחזיר את הכלכלה הבריטית למצב איתן, לנקוד בקו קשוח מול ברית המועצות. רייגן היה שחקן קולנוע, הוא היה בן אדם חביב, מצחיק אפילו. היא הייתה אישה קשוחה שעבדה קשה מאוד.
יש את הברזל.
כן, אבל
מעבר לכינוי,
כן, אבל היא אישה שגדלה בבית ממש צנוע של בעל חנות, ועבדה מאוד מאוד קשה, גם למדה קודם כל כימיה בקמבריג', אחר כך משפטים, ו... היא לא הייתה בקטע של להיות נחמדה. היא גם אישה שקראה המון, דרך אגב. קראה המון המון ספרים, הייתה לה תפיסת עולם מאוד מגובשת, והגיעה באמת עם המטרה לשנות את הכיוון של הכלכלה הבריטית, ולנקוד בקו הרבה יותר נוקשה, ולנצח את ברית המועצות. דובר על חמלה בסרט או בסדרה הקטר, זה לא מה שהיא חיפשה. כשהיא עמדה על כך שהתקציב לא ישונה, היא אמרה, the lady is not for turning, היא לא חיפשה את הידה הזאת.
בואו נדבר עכשיו על הכלכלה, מה שאנחנו הכי זוכרים זה השביטה של הקורים, הנה ההקלטה שלה אחרי 258 ימים של השביטה, עדיין תאצ'ר לא נשברת.
You said tonight that when a recalcitrant minority breaks the rules, you say there can be no consensus, we can't negotiate with them. Is that true of the mine workers union?
Well, I think the unions are obviously one body where a fanatical tiny fanatical minority can and seem to be able to take over a whole union and then say that they represent the whole union. Some of the tactics they use are to hold meetings at very short notice in places not advertised, and they somehow take over. You get the same thing sometimes in students' unions, where those who are keenest on work can't go to meetings and stay on and on and on and on and on, and then find that the vote isn't taken until there are only a few left, and those are the fanatics. This, I'm afraid, has become almost a standard tactic, both in Britain and in some other countries as well. And we must watch out for it, because they're not true representatives of the majority, and sometimes they deny the majority the right to speak, because they know they won't support the tiny minority.
למה אנחנו כל כך זוכרים את השביטה הזאת? כמעט בכל סרט בריטי על התקופה מדברים על הקורים.
משום שזה היה ממש נקודת שבר בהיסטוריה הבריטית. אף מנהיג בריטי לפניה העיזה לעשות מה שהיא עשתה, והייתה מוכנה ללכת עד הסוף.
היא בעצם אמרה, התעשייה הזאת גמורה, בואו לא נשקיע בזה. נעבור הלאה.
בדיוק, זאת אומרת, אנחנו לא נמשיך לזרוק כסף של משלם המיסים על תעשייה ששייכת לעבר, ואם אתם רוצים להטביע את הספינה, אז אנחנו נטבע ביחד. ואני חושב שהאומץ הזה להגיד את הדברים, גם אם יש איזה מחיר, אין ספק. היא לא הייתה פוליטיקאית מסורתית במובן הזה שהיא לא אמרה, אוקיי, בוא נגיע לפשרה, בוא נחתוך את זה באמצע. היא אמרה, לא, זו עמדה שלי, אתם רוצים להטביע את הספינה, נלבע ביחד. ובסוף היא ניצחה.
נעמי קליין כותבת על זה הרבה בספר שלה, בדוקטרינת ההלם, על זה שתאצ'ר רצתה לעשות בבריטניה את מה שנעשה בהרבה מדינות בדרום אמריקה, רק ששם היו אמצעים מאוד פשיסטיים.
בעיקר בצ'ילה.
בעיקר בצ'ילה, לטיפול במתנגדים. ותאצ'ר לא יכלה, היא גם אומרת את זה בסדרה, היא לא יכלה לעשות את זה כי בריטניה היא מדינה דמוקרטית. אבל בכל זאת היה צריך להכניס באיזשהו אופן את המדינה הזאת להלם, לאיזשהו שוק מאוד גדול.
זאת אומרת, ברגע שיש משבר, יותר קל לצאת ולעשות מדיניות שיש משבר.
נכון, אז נעמי קליין מדברת באמת על שני המשברים האלה, גם על השביטה הזאת כאיזה צעד מאוד מאוד דרסטי, אולי הכי דרסטי שאפשר לעשות בתוך המסגרת הדמוקרטית, וגם כמובן על מלחמת פוקלנד, כ-the ultimate crisis, כן?
גם מלחמה קצת מוזרה, שפתאום תאצ'ר החליטה להיכנס אליה.
נכון, בורחס כותב שהמלחמה הזאת הייתה כמו שני קרחים שהם מתווכחים עליהם מסרק, מרוב שלא היה בכלל חשיבות לאיי פוקלנד האלה, אבל בשביל תאצ'ר זה היה ממש קרש הצלה פוליטי, כי סוף סוף היה אפשר להגד את המדינה סביב איזשהו אויב משותף.
טוב, היה גם ניצחון.
בהחלט, אבל אני חושבת שיצא לזה מראש כי ידע שיהיה ניצחון. אגב, בסדרה מנסים לצייר את זה כאילו יצא למלחמה בגלל שהבן שלה הלך לאיבוד במדבר, אז אני רק רוצה להגיד, הבן הלך לאיבוד בינואר, המלחמה התחילה באפריל, אין קשר במחת לתחת. קצת טענה קלושה של הקטר בהקשר הזה.
גם היחסים ברית המועצות זיהתה את גורבוצ'וב יחסית מוקדם ופיתחה איתו את היחסים, מה שאחר כך חזר לשני הצדדים.
יש קטע מעניין בספר הזיכרונות של היועץ הבכיר של הנשיא הצרפתי פרנסואה מיטראן, ז'אק קטלי, שכותב שמיטראן אמר, אני מצטט, אני מעריץ אותה, אולי אפילו מקנה בה. האומץ הזה, ללכת עד הסוף על הזיכרונות, ולגבי ברית המועצות אותו דבר. זאת אומרת, כמו שריגן הגדיר את ברית המועצות, אימפריית הרשע, גם תאצ'ר חשבה שברית המועצות והאידיאולוגיה שלה הייתה דבר שהמערב היה חייב לנצח. ולכן היא נקטה בקו מאוד נוקשה כלפי גורבצ'וב. היא אפשרה לארצות הברית להשתמש בבריטניה כמקום באירופה כדי להציב עוד טילים מול ברית המועצות, להשתמש במדיניות של החטאה, ולכן זה גם קשור למדיניות שבה היא נקטה לגבי הפולקלנדס, שדרך אגב זה גם תרם בסופו של דבר להפלת המשטר של החונטה בארגנטינה. היא עשתה את זה גם מול ברית המועצות, וזה גם תרם לניצחון של המערב מול ברית המועצות.
בוא נתקדם לשבוע לפני 30 שנה, הנפילה שלה, הזכרת שהיא לא הייתה חביבה ולא ניסתה לגרום לפוליטיקאים ללכת איתה, וזה מה שבסוף הביא למפלתה, בעצם במפלגה שלה, למרות שהייתה עדיין פופולרית בציבור, אמרו לה מספיק.
אמרו לה מספיק, משום שהסקרים דיברו על כך שאם היא תמשיך לכהן, אז המפלגה השמרנית תאבד את הבחירות. אז הזכרתי מקודם שהמפלגה השמרנית ידעה להוציא אאוטסיידר בהיסטוריה שלה, אבל כשהם רואים את הסקרים, אז אין חמלה. אין חמלה, ואפילו אם זה מרגרט תאצ'ר, ולכן הם פשוט הזיזו אותה הצידה.
אבל עשו לה איזה כמה טריקים פוליטיים כדי לדחוק אותה לפינה, כי בית פשוט לא היה לו אוהדים כבר בשלב הזה במפלגה, ונאלצה להתפטר בסופו של דבר. קיבלה את דין התנועה.
משום שבהתפתחות על רשות המפלגה, בסיבוב הראשון היה חסר לה 4 קולות, ולכן נאלצה ללכת על סיבוב שני, וכבר בסיבוב שני נשלבו את כל הסכינים, כי אז היו יותר מועמדים, וידע שהסיכוי שלה לנצח היה כמעט אפסי, ולכן היא עדיפה לחסוך לעצמה את ההשפלה הזאת.
עכשיו אנחנו ב-1990, אחרי 11 שנים וחצי, מרגרט תאצ'ר עוזבת את דאונינג סטריט בדמעות.
You don't take a decision like that without it being difficult, without heartbreak. Heartbreak there may have been, but it was the right decision.
But you had to get through it. Bernard Ingham in his memoirs has said that it was a traumatic experience. Those are his words.
Yes, it was. And it would have been very strange if it hadn't been. But we got through it.
I see that, you know, we notice now that it's affecting you now, and it must have been
yes,
the most difficult.
Yes, it's not affecting my voice now. It's not affecting my voice. You're thinking back to traumatic things. But I managed to get through them. I managed to get through the television. I managed to get through the cabinet. Again, because there was something else to do.
איזה מורשת היא משאירה אחריה? היא עדיין דמות איקונית שאנחנו זוכרים אחרי אותם 30 שנה.
כן, אני חושבת שבטח בראש ובראשונה המורשת הכלכלית וההפרטה של שורה מאוד ארוכה של מוסדות בריטים שהיו בבעלות המדינה.
שירותי הבריאות שעדיין ממשיכים לצאת סרטים על
כן, עם תעשיות הברזל, חברת החשמל אם אני לא טועה, ממש היו שם
הרכבות.
כן, ממש היו שם מהלכים מאוד רדיקליים. אני לא בטוחה עד כמה העובדה שהיא הייתה אישה היה משהו שתרם לנשים בבריטניה. אם אני לא טועה, תאצ'ר לא קידמה שום חוק או שום רפורמה שקשורה בזכויות נשים בהקשר הזה, אבל היא בהחלט, אני חושבת, מישהי שאפשרה לבריטניה להיות חזקה שלא כאימפריה, וגם זה נושא שמאוד עולה בסדרה. בעוד המלכה כן מנסה לשמור על איזושהי בריטניה שהיא commonwealth, ובכל זאת יש לה איזשהו קשר למושבות, תאצ'ר מייצרת בריטניה שיש לה כן כלכלה חזקה, והיא בלתי תלויה בשאר המדינות, ואני חושבת שבמובן הזה המהלכים הכלכליים היו נכונים, כמובן ששולמו מחירים מאוד גבוהים, וההיסטוריה צריכה להחליט האם הם היו שווים את זה או לא.
אני חושב שלגבי ההחלטה של ההיסטוריה, אני לא שר ההיסטוריה, ואני חושב שהתשובה היא חיובית בסך הכל. נכון שהיו מחירים, אבל אל תשכחו ששנה אחרי שתאצ'ר נבחרה לרשות המפלגה השמרנית, בריטניה, שהייתה פעם מעצמת העל של המאה ה-19, פנתה לקרן המטבע הבינלאומית כמו מדינת עולם שלישית. ותאצ'ר הרזירה את הצמיחה לבריטניה. זה המורשת הגדולה שלה, אני חושב, את העובדה שאכן, אחרי מלחמת העולם השנייה, כשצ'רצ'יל הפסיד את הבחירות ב-45, כדי לבנות, כי הבריטים רצו שמפלגת העבודה תבנה את מדינת הרווחה, אבל מדינת הרווחה הזאת מצאה את עצמה במסלול שבסופו של דבר המדינה לא הייתה יכולה להרשות לעצמה את ההוצאות האלו. היה כוח אדיר לאיגודים המקצועיים, וסאצ'ר הזירה את הכלכלה הבריטית למסלול של צמיחה. זה לגבי מדיניות פנים. במדיניות חוץ, זה גם מלחמת הפולקלנד, זה גם עמדה מאוד נוקשה מול קדאפי, אחרי שהוא הפיל את המטוס בלוקרבי, וכמובן, מלחמת המפחץ, לא הזכרנו את זה.
נכון.
שהיא בעצם התפתחה...
שלחה כוחות ביחד עם האמריקאי.
היא זו ששכנעה את ג'ורג' בוש האב לא לצמצץ. היא אמרה לו, אתה חייב ללכת על זה, וכשבוש אמר, מה עם מועצת הביטחון, מה עם הצרפתים? היא אמרה לו, אני מכיר את הצרפתים, they'll be on board when it sells. כשאנחנו נתחיל, הם יצטרפו. אתה חייב עכשיו לנקוד בה... וזה היה גם המורשת שלה בסוף, בסופו של דבר התפתחה בשיא מלחמת המפחץ, ואני חושב שאנחנו חייבים לה את זה, גם את זה שאישה ראשונה שהייתה ראש ממשלה, התפקיד המרכזי שלה בניצחון מול ברית המועצות, ואת חזרת בריטניה לצמיחה.
ג'ון מייג'ור שהגיע אחרי היה פקיד אפור שהרבה פחות הטביע את חותמו.
היא רצתה לנקום במי שהזיזו אותה.
זה ככה, זה טריק ידוע. תמיד תביא מחליף פחות טוב שיזכרו אותך.
היא דאגה לכך שמייקל הזלטיין, שרצה בעצם לרשת אותה, אז לא יהיה ראש ממשלה, והיא שמה את הפרוטג'ה שלו, שלא היה בדיוק, היא עמדה דמות אפורה, it's an understatement, כן? אבל מצד שני, היה חשוב לה מאוד גם לשלוח את המסר, שכמוה הוא יצא באמת מ-working class, הוא לא היה מהבריטים ה-entitled כאלו, דיברנו מקודם על המלכה ועל זה, היא לא הייתה מהאצולה, היא הייתה ממש מה-middle class, והיה חשוב לה לשים ג'ון מייג'ור כדוגמה של אולי מורשת האחרונה של ה-thatcherism, שגם בבריטניה אפשר בעצם להגיע לטופ, אם אתה בא ממשפחה עובדת, מ-working family.
כן, באופן כללי גם המחשבה של דאצ'ר היא כל כך קפיטליסטית וכל כך ליברלית, שהעמדה הזאת שלה, שבגלל שכל ההזדמנויות פתוחות בפני כולם באופן שווה ובאופן חוקי, אז מה שיביא אותך לפסגה ולהצלחה זה עבודה קשה ונחישות והתמדה. בעצם אין שום דבר בתרבות או בחברה שמונע ממך להתקדם. וזה משהו שרואים לאורך כל הדרך איתה, היא לא מרחמת על עצמה בשום שלב, ויש לה אפס כבוד באמת כלפי מוסד המלוכה בהקשר הזה, שכאילו ירש את כל העושר הזה.
היא אומרת, אני באתי לפה כדי לעבוד.
כן, וגם אומרת, אני לא כך בעניין של לקחת פסקי זמן, יש איזה דיאלוג משעשע בסדרה בינה לבין מרגרט, היא אומרת לה, תקחי קצת הפסקה, היא אומרת לה, אני לא, I don't do time outs, כאילו זה לא זה לא העניין שלה. אז אני חושבת שבהקשר הזה זה גם מורשת של מחשבה על בן אדם שיכול להצליח רק בזכות עבודה קשה, ושבעצם אין שום מבנה דקעני תרבותי כזה או אחר שמונע ממנו לעשות את זה.
טל לוין, אמנואל נבון, תודה רבה.
תודה.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ' היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, להקשיב לנו כאן באתר הארץ, להתראות.